שיעורי קשת, כל שידורי תורה, רשת השיעורים מישיבת הר ציון, היום יום רביעי. בשיעור היום ובכל יום רביעי, סדרת שיעורים של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה ומחשבה. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית קצרה מפי הרב יוסף צבי רימון.
בשבוע שעבר עמדנו על זמני קריאת שמע של ערבית, תחילת זמן קריאת שמע של ערבית, והתחלנו בסופו של השיעור לעמוד על השאלה של מנהג הקדמונים להקדים קריאת שמע של ערבית קודם צאת הכוכבים. הבאנו את שיטת רש"י, שטען שקריאת שמע העיקרית היא לא קריאת שמע זו שאנחנו אומרים בבית הכנסת קודם צאת הכוכבים, אלא דווקא זו שנאמרת בבתים סמוך לשינה, קריאת שמע למיטה. ולדעתו אפשר להסתפק גם בקריאת פרשה ראשונה שאדם קורא על מיטתו יצא. כפי שראינו, הדברים של רש"י מבוססים אכן על הירושלמי, שאמר שאם קרא קודם לכן לא יצא, ואנו מתפללים קריאת שמע בבית הכנסת כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. לא נחזור עכשיו על כל הקשיים שהציבו התוספות בשיטת רש"י. נזכיר כאן בקצרה רק את אחת הקשיים המרכזיים, והוא כמובן זה שקריאת שמע של המיטה היא רק כנגד המזיקים בלבד, והיא נאמרת רק פרשה ראשונה בלבד, בעוד שאם אתה רוצה לתת לקריאת שמע הזאת את המוקד המרכזי, אתה צריך גם לדאוג לברכות שם, ויש ברכות באותה קריאת שמע של בית הכנסת, ואין קריאת שמע, אין ברכות באותה קריאת שמע שעל המיטה, שלכאורה היא הקריאת שמע העיקרית לשיטת רש"י. וכאן אנחנו מגיעים לנסות להבין את שיטת רבנותם. נקרא תחילה את דברי שיטת רבנותם מתוך דברי התוספות, ואחר כך נעמוד על קווי המיוחדים. לכן פירש רבנותם, דעד רבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר איך אנו קוראים כל כך מבעוד יום, ויש לומר דקאי מלן כרבי יהודה דאמר בפרק תפילת השחר דזמן תפילת מנחה עד פלג המנחה, דהיינו 11 שעות פחות רביע, ומיד כשיחלה זמן המנחה מתחיל זמן ערבית. ואם תאמר איך אנו מתפללים תפילת מנחה סמוך לחשיכה ואפילו לאחר פלג המנחה, יש לומר דקיים עליהם כרבנן דאמרי זמן תפילת המנחה עד הערב, ואמרינן לקמן השתא דלואית מר הלכתה לא כמר ולא כמר, דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד. עד כאן פחות או יותר שיטת רבנותם. בהמשך תוספות מקשים על השיטה הזאת, אבל אנחנו כרגע עסוקים קודם כל בהבנתה, קודם שנתעסק בקושיות על השיטה עצמה. וכפי שאמרנו, רבנותם סבור שקריאת שמע של בית הכנסת היא קריאת שמע עיקרית. עמדה זו של רבנותם היא עמדה עקרונית שלו בנוגע למנהגים. דהיינו, שלשיטת רבנותם, כמעט בכל מקום שיש בו מתח בין ההלכה כפי שבוקעת ועולה מן הסוגיות לבין המנהג שנהוג בעולם בעניין זה, לדעתו יש להעדיף את מנהג העולם. אבל הוא מעדיף את מנהג העולם לא במובן זה של מנהג העולם יצא נגד הסוגיה, אלא שלשיטתו, אם מנהג העולם אומר דבר מסוים, אז צריך כנראה להבין את הסוגיה באופן כזה שיתאים למנהג העולם. כיוון שמנהג העולם הוא כמובן מבוסס על דעת חכמי ישראל ולדעת גדולי ישראל, ומילא לדעתו יש לייחס למנהג חשיבות גדולה. במקרה שלנו הוא אפילו לא זקוק לפרש סוגיות בצורה דחוקה וכו', אלא לתת יסוד הלכתי למנהג, ולומר, כפי שאנחנו רואים כאן, שבעצם נכון שהמשנה אומרת שקריאת שמעה של ערבית מתחיל זמנה רק בצאת הכוכבים, אבל אנחנו לא פוסקים כאותה שיטה שקריאת שמעה של ערבית מתחיל רק בצאת הכוכבים, אלא אנחנו פוסקים כשיטה אחרת שמאפשרת לקרוא קריאת שמעה, או שסבורה שאפשר לקרוא קריאת שמעה של ערבית גם קודם צאת הכוכבים. אז כאמור, זאת שיטה עקרונית של רבנו תם ביחס למנהג. ועכשיו ניגש לעצם התירוץ שלו. ורבנו תם סובר, קריאת שמע שבית הכנסת עיקר, אף על פי שקודמת לצאת הכוכבים, וזה מפני שאנחנו פוסקים כשיטת רבי יהודה. נזכיר קודם את המחלוקת של חכמים ורבי יהודה בעניין זמני תפילת מנחה. במשנה בתחילת הפרק הרביעי במסכת ברכות נחלקו חכמים ורבי יהודה. לדעת חכמים, תפילת המנחה עד הערב, ולא ניכנס כרגע לפרטים, אבל ככלל עד הערב הכוונה עד סוף היום, וכשיש ויכוח אם סוף היום הוא בשקיעה או סוף היום הוא בצאת הכוכבים, ואם ירצה השם, אם נגיע אי פעם לעסוק בזמני תפילות, אז ניגע גם בסוגיה הזאת. בינתיים יש לנו כרגע עמדת חכמים שתפילת מנחה עד הערב, אבל רבי יהודה אומר שתפילת המנחה נמשך זמנה רק עד פלג המנחה. פלג המנחה הכוונה היא למחצית הזמן של חכמים למנחה קטנה. דיינו, מנחה קטנה מתחילה מן השעה התשיעית וחצי, 9:30 מתחילת היום, ולדעת חכמים נמשכת עד הערב, עד סוף היום. אם אנחנו לוקחים את השעתיים וחצי האלה של מתחילת זמן מנחה קטנה ועד סוף הזמן, ונחלק אותם בשניים, כך שיוצא שלדעת רבי יהודה סוף זמן מנחה הוא בפלג המנחה. ואז אומר על כך רבנו תם, שאם סוף זמן מנחה לדעת רבי יהודה הוא בפלג המנחה, ומיד כשיחלה זמן המנחה מתחיל זמן ערבית. ממילא, כיוון שבאותו רגע ממש תם זמן מנחה ומתחיל זמן ערבית, הרי שאם כן מצאנו מקור לקריאת שמע של ערבית מפלג המנחה. עמדה זו של רבנו תם מניחה שתי הנחות. הנחה אחת היא שסוף זמן תפילת מנחה הוא בעיקרון גם תחילת זמן תפילת ערבית. והנחה שנייה, תחילת זמן תפילת ערבית הוא גם זמן תחילת קריאת שמע של ערבית. ובבחינה זאת, לגבי הנחה הראשונה, הדברים אכן סבירים. כיוון שזמני התפילות, כידוע, נקבעים על פי זמני הקורבנות. ותמיד של שחר שקרב עד השעה הרביעית, אז גם זמן תפילת שחרית הוא עד השעה הרביעית. וזמן תפילת מנחה מתחיל בחצות וחצי, או ב9:30, זה תלוי בזמני הקרבת התמיד, בכל יום, או בערב הפסח, שחל להיות בשבת וכו', לפי הזמנים של מנחה גדולה ומנחה קטנה, שכאמור גם בזה לא נרחיב כרגע. סוף זמן מנחה, אז הוא כמובן בסוף זמן הקרבת התמיד, ולדעת רבי יהודה סוף זמן הקרבת התמיד הוא בפלג המנחה, ולדעת חכמים סוף זמן הקרבת התמיד הוא כמובן בשקיעת החמה או בסוף היום. כאמור, ומיד באותו רגע תפילת ערבית כנגד איברים ובדרים שממשיכים להתעכל על גבי המזבח במשך כל הזמן, ממילא סביר להניח שסוף זמן מנחה הוא גם תחילת זמן ערבית. לגבי ההנחה השנייה, מצב הרבה יותר מסובך. לכאורה אין לנו בסיס איתן ומוצק להנחה הזאת של תחילת זמן תפילת ערבית הוא גם זמן קריאת שמע. זמן תפילת ערבית קשורה עם מערכת הקורבנות, וממילא ברגע שתם זמן מנחה אני מבין שמתחיל זמן תפילת ערבית. אבל לקשור לזמן הזה גם את קריאת שמע של ערבית, זה נהיה קצת מסובך יותר, כיוון שזמן קריאת שמע של ערבית לכאורה תלוי באחת משתי נקודות, או שהוא תלוי בזמן שכיבה. ואז צריכים להגדיר מהו זמן שכיבה. אבל בוודאי ובוודאי לא מסתבר ששעה ורבע קודם סוף היום יהיה זמן שכיבה. לא מסתבר בכלל שהדבר הזה יהיה תלוי בפלג המנחה, שזמן שכיבה הוא בפלג המנחה. זה ודאי יסוד קשה לכאורה. אבל גם אם נאמר שלדעת רבנו תם, זמני קריאת שמע לא בנויים על זמן שכיבה. ואכן, כך מסתבר, שהרי בתוספות, בדף בית עמוד בית, אמר לי תוספות בדיבור מתחיל, אמר לי רבי יהודה, במחלוקת פנימית ביניהם, שרבי יהודה תוקף את שיטת רבי מאיר בנוגע לזמן קריאת שמע של ערבית, והוא שואל אותו, והלא כהנים בעוד יום הם טובלים, זאת אומרת, איך אתה יכול לומר שזמן קריאת שמע של ערבית מתחיל מזמן תבילת כהנים, וזמן תבילת כהנים הוא בעוד יום? ושואלים תוספות שם, תימה, תיק של אלה נפשי, שערי פלג המנחם בעוד יומי, והוא אומר מיד כשיעבור פלג המנחה בזמן תפילת ערבית. אז אכן, התוספות שואלים את השאלה הזאת על שיטתו, איך הוא יכול לעלות על דעתו שלהקשות הרבי מאיר, והרי הוא בעצמו סובר שזמן תפילת ערבית הוא מפלג המנחה, ושוב תוספות מניחים שאם זה זמן תפילת ערבית ומילא גם זה זמן קריאת שמע של ערבית, ולכן הם תוקפים את רבי יהודה, הרי הוא צריך לתקוף את עצמו איך הוא מאפשר קריאת שמע של ערבית מפלג המנחה שזה גם כן בעוד יום. מתרצים תוספות ויש לומר דלדידי לא קשיה, דלא דריש בשוכבך ובקומך, אבל לרבנן דדרשה קשיה, דאינו זמן שכיבה. דהיינו, הוא טוען שרבי יהודה לא דריש בשוכבך ובקומך ללמוד ממנו שזמן קריאת שמע של ערבית הוא בזמן שכיבה דווקא. וממילא, הוא יכול לאפשר קריאת שמע של ערבית מוקדמת יותר, כי הוא לא זקוק להגדרת בשוכבך ובקומך כזמן שכיבה. אבל האמת היא שדברים אלה של התוספות הם דברים קשים. אם כך, יש להבין על מה מבסס בכל זאת רבי יהודה, או רבנו תם לשיטת רבי יהודה, את זה שקריאת שמע של ערבית מתחיל באמת מפלג המנחה. ואת זה, אם נרצה לטעון שכיוון זה זמן תפילת ערבית, אז זה נשב לאיזושהי מידה של לילה או משהו כזה, ונאמר שמפני זה קריאת שמע של ערבית גם כן יכול להיות שבנוי על לילה, כפי שדיברנו בשיעור שעבר, יכול להיות בשוכבך, ניתן להבין אותו או כזמן שכיבה, או כמו שהרמב״ם ניסח את זה, בזמן שבני אדם שוכבים, וזהו לילה. אז אם כך, אם נלך בכיוון הזה, אז נצטרך לומר שפלג המנחה הוא איכשהו ניתן להגדיר אותו כלילה. אבל שתי האופציות האלה, גם האופציה להגדיר את פלג המנחה כזמן שכיבה, וגם האופציה להגדיר את זמן פלג המנחה כלילה, הן אופציות קשות מאוד. ובאמת שיטת רבנו תם צריכה עיון גדול בזה שהוא קשר את דברי רבי יהודה שהתייחס בכלל לזמני תפילות, ובעיקר לזמן תפילת מנחה, והוא רצה ומבקש להרחיב אותו גם לזמני תפילת ערבית ולזמן קריאת שמע של ערבית. כאמור, הקישור לזמן תפילת ערבית עוד ניתן להבנה, אבל הקישור מכאן לזמן קריאת שמע של ערבית הוא יותר בעייתי. במאמר מוסגר נוסיף שגם הקישור לתפילת ערבית, אף על פי שהוא נשמע, כמו שהסברנו קודם, די פשוט, הוא לא חלק לגמרי, כי יש כאן בהחלט מקום לשקול גם לגבי הנקודה הזאת של תחילת זמן תפילת ערבית, כי זמן תפילת ערבית או זמני תפילות בכלל בנויים על מערכת משולבת, ושוב אני כאן קובע כמה קביעות שאין לנו כרגע פנאי וזה לא המקום להוכיח אותם, אבל זמני תפילות גם הם בנויים בעצם משני מרכיבים, משני יסודות. כיוון שמן הסוגיה בדף כף זין עמוד בית בברכות יוצא שתפילות אבות תקנום והסמכינו רבנן הקורבנות. דהיינו, יש בתפילות באמת מערכת כפולה, מערכת של תפילות של אבות תקנום, אברהם תיקן שחרית, יצחק תיקן מנחה, ויעקב תיקן ערבית, ורבנן באו והסמיכו את זה מאוחר יותר כנגד הקורבנות, ואת ההסמכה הזאת לקורבנות כנראה עשו כמובן בעקבות החורבן. על כל פנים, גם אם נאמר שמבחינת תפילה כנגד קורבנות אפשר לדבר על זמן פלג המנחה לשיטת רבי יהודה כתחילת זמן ערבית, מפני היותו סוף זמן מנחה אז הוא גם תחילת זמן תפילת ערבית, זה לא כל כך פשוט לראות בזה תחילת זמן תפילת ערבית מצד תפילות אבות תקנום, כי מצד תפילות אבות תקנום סביר להניח שבמיוחד לאור הפסוק ערב בבוקר בצהריים השיחה באמת שעליו בונה הגמרא שם את התפילות שאבות תקנום, מסתבר יותר שבאמת זמן תפילת ערבית מתחיל מן הערב, דהיינו מן הלילה, ואז קשה שוב להגדיר את פלג המנחה כזמן לילה לעניין זה. אלא אם כן רבנו תם מסבור שלגבי זמני תפילות, אמנם התפילות הן כנגד שאבות תקנום והסמיכים לרבנן הקורבנות, אבל כל מערכת זמני התפילות היא קשורה רק למערכת הזמנים של הקורבנות ולא קשורה בכלל למערכת האבות. אבל על כך עוד יש לדון בנפרד כשנעסוק עם ארץ השם בסוגיית זמני התפילות. כאמור, נחזור אם כן לשאלות שמטרידות אותנו ברגע זה. אנחנו צריכים לנסות להבין מה בעצם עומד מאחרי שיטת רבנו תם, שאומר שזמן קריאת שמע של ערבית יכול להתחיל בפלג המנחה לשיטת רבי יהודה. כאמור, זה לא מסתבר שזה יהיה זמן שכיבה, וגם לא מסתבר שזה יהיה לילה. אם נבוא להבין את הדברים ולפרש אותם, נראה לי שנצטרך בכל זאת ללכת לאחד משני הכיוונים הללו, דהיינו, או לשכנע את עצמנו בכך שאיכשהו לראות את פלג המנחה כזמן שכיבה, ומצד שני יכול להיות שאפשר לנסות איכשהו להגיע לאיזושהי הבנה שנוכל לראות את פלג המנחה כזמן הלילה. ולמרות ששתי התפיסות האלה הן תפיסות קשות, ננסה ללכת ולהסביר על פי שתי התפיסות האלה, וננסה אחר כך גם להעריך איזו מהן נראית יותר סבירה בשיטת רבנו תם. נפתח כמובן בניסיון להבין איך יכול להיות שפלג המנחה יחשב גם זמן שכיבה. בשביל להסביר את הכיוון הזה אנחנו צריכים כמה דברים, כמה הנחות יסוד. קודם כל, הנחת היסוד האחת היא, כמו שכבר דיברנו עליה בשבוע שעבר, שזמן שכיבה זה לא ממש הזמן שבו אנשים נמצאים במיטות, אלא זמן שכיבה זהו הזמן שבו אנשים מתארגנים, שבו אנשים מתארגנים לשכיבה, ארוחת ערב, להתארגנות לשכיבה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה היא שבאותם זמנים זמן שכיבה צריך להיות פחות או יותר סביב השקיעה, סביב זמני השקיעה, צאת הכוכבים, פלוס מינוס, פחות או יותר סביב הזמן הזה של החושך הטבעי, כפי שאכן ראינו בסוגיה בדף ב' עמוד ב', שמוזכרים כל מיני נקודות זמן כאלה, אפילו שיטת רבי מאיר שמדבר על משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתם, זה ודאי עוד לפני השקיעה. וכך יוצא גם כפי שנראה בהמשך את שיטת רי. חלק מן הזמנים הכתובים כאן באותה סוגיה בדף ב' עמוד ב', הם בהחלט זמן שאני עומד נכנס לאכול פתאום המלח וכו'. יכול להיות בהחלט שזמן ארוחת ערב שלניים, זמן סעודת ליל שבת וכו'. כל מיני סעודות כאן, כל מיני דברים, משעה שקדש היום בערבי שבתות וכו'. יש פה ודאי ודאי זמנים שהם בעצם במהותם הם לפני השקיעה. כיוון שזמני שכיבה הם צריכים להיות באמת לקראת ההשכה, אנשים מתארגנו לשכיבה. אלה הנחות פשוטות יחסית. עכשיו צריך לזכור שכיוון שאנחנו עסוקים בשיטת רבנו תם, אז ניתן להבין עוד נקודה אחת. לרבנו תם יש שיטה מאוד מאוד מיוחדת בנוגע לזמני היום. אצלנו זה מוכר בעיקר מן הלוחות שאנחנו מכירים, שיש מושג שנקרא צאת הכוכבים, או זמן צאת השבת לפי שיטת רבנו תם. לרבנו תם יש לו עיקר הטענה שלו, ונגיד אותה בקצרה, הוא שצריכה להיות סימטריה בין זמני תחילת היום לזמני סוף היום. דהיינו, בתחילת היום אנחנו יודעים שיש עמוד השחר, ולאחריו יש זריחת החמה. הזמן שעובר בין עמוד השחר לבין הנץ החמה, לדעת הגמרא בפסחים, ניתן לפי השיטה הרגילה, מדובר בזמן שהוא 4 מילים. דהיינו, מיל פחות או יותר, לפי רוב השיטות, מדובר בזמן הילוך של 18 דקות. אז אנחנו מדברים כמובן על 72 דקות פער הזמנים בין עמוד השחר לבין הנץ החמה. יש גם טוענים שהזמן הזה הוא 5 מילים, ואז זה נותן לנו עוד 18 דקות, שזה כ-90 דקות של עמוד השחר קודם הנץ החמה. אבל אנחנו נלך כאן רק על פי השיטה הרגילה, שמדברת על כך שזמן עמוד השחר עד הנץ החמה הוא 4 מילים, דהיינו 72 דקות. עכשיו, לפי השיטה הרגילה, שנקרא לה שיטת הגאונים, שמאוחר יותר תאומץ בגדול על ידי הגאון מבילנה, וצריך לא להתבלבל, שיטת הגאונים, כוונה גאוני קדמאי, מתקופת הגאונים, כן? והשיטה הזאת תאומץ אחר כך על ידי הגאון מבילנה, ותתנחל בכל קהילות ישראל, וזו היא השיטה המקובלת והנפוצה היום, של המרחק בין השקיעה לבין צאת הכוכבים, הוא פחות או יותר 3/4 מיל, שזה סדר גודל של 13.5 דקות. כי זה, השיעור הזה של 3/4 מיל, הוא שיעור שמופיע בגמרא במסכת שבת, בסוף הפרק השני, כזמן בין השמשות, דהיינו בין השקיעה לבין צאת הכוכבים. טוען רבנו תם שלא ייתכן שיהיה פער כזה. ולדעת רבנו תם, היחס בין השקיעה לבין צאת הכוכבים, המרחק בין השקיעה לבין צאת הכוכבים, צריך להיות מקביל למרחק שבין עמוד השחר לבין הנץ החמה. דהיינו, בין השקיעה הזאת שאנחנו רואים אותה, כשהשמש נעלמת ונחסית מעינינו, ועד צאת הכוכבים, צריכים לעבור לדעתו 4 מילים. לא ניכנס כרגע להסבר הלוגי של שיטתו, אבל זאת טענתו מבחינה זאת. ואם הוא סבור שצריכים 4 מילים, אז לכן הוא גם חידש איזה חידוש גדול, שיש בעצם שתי שקיעות. יש השקיעה הזאת שנראית למול עינינו, ויש שקיעה נוספת שהיא כעבור 3.25 מילים, והיא שקיעה אחרת, והיא השקיעה האמיתית לדעתו. ומן השקיעה היא נאמר בסוגיה שצריכים לעבור עוד 3/4 מיל ועד צאת הכוכבים. לגבי השאלה שכולם טוענים נגדו, שאיננו הרואות שהמציאות היא לא כזאת, אז יש התירוץ הקלאסי שמתרצים בשיטתו, הוא שהוא סבור שצאת הכוכבים אין הכוונה לצאת 3 כוכבים, אלא צאת הכוכבים זה לשמיים זרועי כוכבים, דיינו צאת כל הכוכבים. אבל לא ניכנס שוב, הנושא הזה כרגע פחות מטריד אותנו, העיסוק בשיטת רבנו תם כשלעצמה, ויש בה הרבה מה לדון. אני רק רוצה לקחת שיטת רבנו תם ונסות מתוכה לדלות פתרון לשאלה שאנחנו עסוקים בה. ואם נקבל את מה שאמרנו כרגע, אז יוצא שאם לשיטת רבנו תם בעצם צאת הכוכבים של רבנו תם הוא 72 דקות אחרי השקיעה שלנו. עכשיו, פלג המנחה הוא כאמור 1:15 קודם סוף היום. סוף היום על פי שיטת רבנו תם הוא כאמור 72 דקות אחרי השקיעה שלנו. אם כן, אם ניקח מתי הוא זמן פלג המנחה לפי שיטת רבנו תם, זמן פלג המנחה לפי שיטת רבנו תם הוא בעצם 3 דקות לפני השקיעה. אם אנחנו כנים בדבר הזה, אז הגענו בעצם שכשרבנו תם מאפשר קריאת שמע של ערבית קודם מפלג המנחה, אז הוא בעצם מתכוון בסך הכל 3 דקות לפני השקיעה, ולראות בזמן הזה ששלוש דקות לפני השקיעה כזמן שכיבה, זה כבר לא רחוק מן הסברה, לא רחוק מן השכל. ודאי יש דעות כאלה ואחרות בתוך הסוגיה בדף ב' עמוד ב' שקרובות לזמן הזה. הבעיות שיש במהלך הזה הן שלוש. אני יודעתי. הבעיה הראשונה היא שלא סביר שזה להגדיר זמן שכיבה על פי פלג המנחה. פלג המנחה הוא לא איזושהי נקודה במהלך היום בפן הטבעי של יומו של אדם שעל פי נקבע זמן שכיבה. במקרה יצאנו לפי החשבון שעשינו, במקרה יש לנו גם שיטת רבנותם שהיא שיטה מיוחדת, אפשר להגיע לאיזה מין דמיון או קיבה בעניין הזה. כך שהנקודה הזאת לדעתי היא פרובלמטית, פינה הזאת. להגיד שזמן שכיבה הוא בעצם נמצא, הוא בפלג המנחה. נקודה שנייה שאני רואה אותה כבעייתית, הקושי השני בהסבר הזה הוא, שבכל זאת אנחנו מדברים על איזה שהן פער של שלוש דקות מן השקיעה, ואנחנו לא רואים כל כך את הרווח הגדול של השיטה הזאת. זה נכון שלפי שיטת הבנתן, אם הוא סבור שקריאת שמה צריכה להתחיל רק בצאת הכוכבים שלו, אז אנחנו הרווחנו כאן איזה 75 דקות קודם הזמן הזה. אבל מבחינת הנתונים בשטח, בוודאי שכפי שאנחנו רואים מתשובות ראשונים שעסקו בשאלה הזאת, במיוחד בתשובת תרומת הדשן בסימן א', שמדבר על המנהג לקרוא קריאת שמע של ערבית בשעות מוקדמות יחסית, קשה להניח שאותן שלוש דקות באמת פתרו את הבעיה בצורה משמעותית. הקושי האחרון הוא כמובן, שכפי שכבר הבאתי קודם את דברי התוספות בדף בית עמוד בית, שטוענים בפירוש בשיטת רבי יהודה שמדבר על קריאה שמם פלג המנחה, שזה לא מבוסס על זמן שכיבה. כך שמכל הבחינות, אף על פי שזה קוסם ככה לראות איזה קרבה לעניין, הגישה הזאת נראית לי בעייתית. ההסבר האלטרנטיבי לעניין הזה, לבוא ולקבוע שפלג המנחה הוא בעצם במידה מסוימת לילה. אבל גם זה קשה להבין, למה שפלג המנחה יחשב לילה? רבי יהודה כאמור ראינו שהוא סובר שבעצם זמן פלג המנחה נקבע כסוף זמן תפילת מנחה, מפני שהוא סובר שתמיד של בן ארבעים קרה בעד השעה הזאת. ויש גם דעה בתוספות שרואה את פלג המנחה, תוספות בדף כבב מודבט בברכות, תימה שואלים תוספות שם, דיבור מתחיל עד פלג המנחה, מנה עליה בשלמה 9 שעות ומחצה עד אותו זמן הבצרת מנחה ניחה, תהיינו מנחה קטנה, אבל המנה עליה, מנה היינו ממציא את הזמן הזה של פלג המנחה, שואלים תוספות. ויש לומר, דרבי יהודה סביר עליה דתפילה כנגד כתורת תקנועה, לכתיב תיקון תפילתי כתורת לפניך. וכיוון שתפילה כנגד כתורת, אז פחות או יותר, אם מתחילים להקריב את תמיד של בן ארבעים, הוא נשחד ב8 ומחצה, וקרב ב9 ומחצה, אז אם ב9.5 מתחילים להקריב אותו בדרך כלל, אז סביר להניח שלקראת פלג המנחה מקטירים את הכתורת. ובזה רואה רבי יהודה את סוף זמן המנחה, תיקון תפילתי כתורת לפניך, תפילת מנחה היא כנגד הכתורת. איך שלא יהיה, הכתרת הכתורת וזמן הקרבה תמיד של בן ארבעים, הם הפעולות האחרונות שנעשות במקדש כפעולות יום. עליה השלם כל הקורבנות כולם, שקורבן תמיד של בן ארבעים הוא הקורבן האחרון שקרב ביום, כשהכתורת של בן ארבעים מוכתרת מיד ובצמוד למקדש. לקורבן התמיד של בן ארבעים. אם נקבל את העניין הזה, אז אפשר כאן להציע אולי שזמן פלג המנחה מוגדר כלילה במקדש. כי מבחינת מערכת המקדש, סוף זמן עבודות היום הוא בהקרבת תמיד של בן ארבעים ובהקטרת כתורת של בן ארבעים, וממילא משם ואילך אין כבר עבודות ביום במקדש. כל מה שנעשה במקדש כבר זה מבחינת לילה למקדש, ואותם איברים ובדרים שקרובים הם בעצם חלק מעבודות הלילה. אז ייתכן מאוד שאפשר לראות בפלג המנחה אומנם לא לילה אסטרונומי, כי זה כמובן תלוי בצאת הכוכבים, אבל ניתן לראות בו לילה של מקדש. ואם נאמץ את התפיסה הזאת שזמן פלג המנחה הוא לילה של מקדש, אז נוכל להבין גם למה הוא זמן תפילת ערבית, כי הוא מבחינת המקדש הוא ערב, וגם זמן קריאת שמע של ערבית, כי יש לנו, אם הדין בקריאת שמע של ערבית הוא דין בלילה, וכיוון שזה לילה לעניין מקדש, אז אפשר להבין שיטת רבנותם. התפיסה הזאת בעצם פותחת בפנינו אופק רחב של זיקה בין קריאת שמע למערכת המקדש, כמו שאמרנו כבר בשבוע שעבר, בהקשרים אחרים, ואז בעצם אנחנו מקבלים תמונה שמטרת קריאת שמע, או אחד הרווחים, או אחד היסודות בקריאת שמע, וגם בזמני קריאת שמע, זה לפחות לפי התפיסות האלה, הוא בעצם להכניס את האדם למערכת של קבלת עול מלכות שמיים ומורא שמיים עליו, בתוך מסגרת שכל כולה רוצה בעצם לקחת את מסגרת היומיום הרגיל שלו ולקדש אותו. ובזה שיכול להיות שרבנו תם רואה את זמן קריאת שמע של ערבית כמתחיל בזמן פלג מנחה, שהוא בעצם רק לילה מקדשי, בעצם אומר רבנו תם, אפשר שכוונתו היא שמערכת המצוות שמוטלת על אדם, ובמיוחד מערכת קריאת שמע שמוטלת על אדם, בעצם נועדה לקדש את מסגרת חייו. נעצור כאן היום ונמשיך למצוא השם שבוע הבא.
האם יש לברך על עוגות שאוכלים כמנה אחרונה לקראת סוף הסעודה? לכאורה צריך לברך עליהם, כי מדובר על קינוח, מנה אחרונה, ואם כך העוגות אינן תפלות אל הפת, אינן תפילות אל הלחם. אבל יכול להיות שלא צריך לברך. יכול להיות שאולי, גם אם נאמר שהעוגה איננה תפלה אל הפת, יכול להיות שהיא נפטרה בברכת המוצי. למה? אנחנו ראינו שיש כל מיני שיטות מה מוגדר כפת הבאה וכסניל. ויכול להיות שלפי שיטה אחת, למשל השיטה שסבורה שבצק מתוק זה פת הבאה וכסנין, הרי בצק שכוססים אותו הוא לא פת הבאה וכסנין. ואם הוא לא פת הבאה וכסנין, ממילא הוא המוציא לכם מן הארץ. ואם כך, יכול להיות שהעוגה כבר נפטרה בברכת המוציא לכם מן הארץ, ואז אפילו אם זה לא תפל אל הפת, זה לא משנה, זה אותה ברכה. ואם כך, לפי זה אי אפשר יהיה לברך על עוגות כמנה אחרונה, כי אולי כבר נפטרו בברכת המוצי. הביאור הלכה דן בשאלה הזאת בסימן קוף סמכת בסעיף ח'. הביאור הלכה אומר שאם יתקיימו כל התנאים של פת הבאה וכסנין, אז יש לברך. זאת אומרת, אם מדובר על בצק שהוא גם מתוק וגם עם עילוי וגם נכסס, כל הדברים האלה ביחד, הרי שצריך לברך. מדברי המשנה ברורה שם בביאור הלכה יוצא שאם יתקיימו חלק מהתנאים, עדיף לא לברך, למרות שנראה מדבריו שאם יתקיימו שני תנאים, יש על מה לסמוך לברך, גם אם לא יתקיימו כל התנאים, אבל אם זה גם מתוק וגם עם מילוי, יש על מה לסמוך בדבר. אמנם, כל דברי הביאור הלכה האלה נובעים מתוך הנחה שיש מחלוקת בין הראשונים, מהי פת הבאה בכסנין. ולכן לפי כל שיטה, הרי שהמקרים האחרים נחשבים כלחם. לפי השיטה של בצק מתוק, אז בצק לא מתוק עם עילוי נחשב כלחם וכו'. אבל יכול להיות, כמו שביארנו בעבר, שאין מחלוקת בין השיטות. יכול להיות שאלה רק דוגמאות לסוגים מסוימים של דברים שרגילים לאכול שלא לקביעות סעודה. רק דוגמאות שונות לאותו עיקרון, וכולם מסכימים עם כולם. גם מי שנתן את הדוגמה של בצק מתוק, מסכים לבצק עם עילוי. ושניהם מסכימים לבצק נכסס. העיקרון הוא שכל דבר שלא נועד לסביעה, אלא נועד בתור כינוח, בתור ממתק, שדבר כזה אין לו שם של לחם. ולפי זה לא תהיה מחלוקת בין הראשונים. ולפי זה לכולי אלמה יברכו על עוגות בסוף הסעודה. בכל אופן, המשנה ברורה, כמו שראינו, פסק להחמיר, ולפי זה דווקא על עוגות שעונות על כמה תנאים, שניים, לשלושה, מפני יפת הבא וכסלין, יש לברך בסוף הארוחה. אבל יש היום הרבה עוגות שלכאורה הפוסקים לא התייחסו אליהם בכלל בהגדרות של פת הבא וכסלין. רוב העוגות היום לא עשויות בכלל מבצק, אלא עוגות בחושות במיקסר, עוגות שאין להם בצק, שיש להם נוזל, שהילדים באים ללקק את הקערה אחרי שאמא שופכת אותה לתבנית. עוגות כאלה הם בכלל בלי בצק. עוגות כאלה כנראה שיש להם דין של טרוקנין, שהוא בוודאי בורא מיני מזונות. וכיוון שיש להם את הדין הזה של טרוקנין, ממילא יש כאן דבר שהוא מזונות באופן ודאי. לא בתורת ספק, אלא בתורת ודאי. זה בכלל לא מבצק. ולכן על הדבר הזה מסתבר לברך כשאוכלים אותו כמנה האחרונה. זה אומר עוגות שוקולד וכל העוגות הלבנות למיניהם, הדומות בסגנון הזה. כל העוגות האלה, לפי זה, יש לברך עליהם בורא מיני מזונות בסוף הארוחה. ופרט לכך, עוגה אחרת שאולי היא מבצק, אבל היא בצק מתוק והיא מילוי, בטח אם היא גם נכססת. זה אומר שאם מדובר על עוגת שמרים, שאין לה כמעט מילוי, יש הרבה עוגות שיש קצת קינמון, קצת סוכר, זה באמת ספק גדול וזה כדאי לא לברך. ויש כאלה שנהגו לאכול את זה אחרי ברכת המזון, כל מיני עוגות מסופקות, כדי לא להסתבך בספק ברכות, ולברך אז על העוגה. אז עוגות כאלה שהן עוגות משמרים, שזה ממש בצק, כמעט בלי מילוי, זה עדיף לא לברך. עוגות שהן עוגות, אולי משמרים, אבל גם בצק מתוק וגם הרבה מילוי, יש מקום לברך עליהם, בוודאי אם זה גם נכסס. ועוגות שבכלל לא עשויות מבצק, כמו רוב העוגות בימינו, כל העוגות הבחושות ועוגות קצף למיניהם, על הדברים האלה מסתבר שיש לברך ברכה ראשונה כשהדברים נאכלים כמנה אחרונה בסעודה.
האזנתם לשיוך של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון, ואתם מזינים לשיעורי קשת, שיעורים יומיים בכל מקצועות התורה מישיבת הר עציון. סיימנו בברכת התורה מציון ומי עציון. מחר שיעור בפרשת השבוע. עד אז כל טוב ולהשתמע בקרוב.